משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. בייחוד דעות זרות של עבודות זרות, פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירנו מדרכי חיים לדרכי מיטה, המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות, אבל הדבר מסובך מאוד אם בסגנון זה יעלה באדם להשיב אחור את מה שוכל להתפרץ כהר פרצים. אולי רגע אני צריך לפני שאני נכנס לפסקה, כשנעשה את הרצף והקשר בעצם אל הפסקאות הקודמות. אני מזכיר לכולם את המהלך. התחלנו מצימון לכלחי. האלוקות היא מעל כל העולם, ממילא יש איזשהו קושי, אי אפשר להגיע אליה, תסכול, עד שמגלים שהדרך זה המפתחות של השערים והנתיבות להגיע אל. אחרי זה חכם עדיף מנביא, מוסר הכלי, מוסר הפרטים, והחידוש הוא שהנה, השערים זה דרך הפרטים, דווקא דרך הירידה לפרטי פרטים, הכללים בסוף מונחכים, הליכות הופכים להלכות, אל תקרא הליכות אל הלכות, וזה הפתח להגיע אל האלוקות. נשמות של עולם התוהו זה אותן נשמות שמרוב הגודל האלוקי משתברות, כי הן כמאות למשהו שהוא מעבר לכלים, ואז בסוף חלקם הופכות להיות אנרכיסטיות בקלקול, חלקם נשארות בתסכול ולא מקלקלות, אבל התהליך הוא להבין איך החיפוש של הגודל האלוקי אינסופי צריך להיכנס לכלים של תיקון. משם דיברנו מעשה יצירה גם בתורה, איך כל ההלכות הפשוטות, זה ממשיך את החמדת מנביא, מורידות ומנחיכות אידיאלים אלוקים אינסופים, וכך גם בתחיית האומה, מעשים זרונים, זרונים הקטנים, מופיעים מהלכים אלוקים שלמים בתהליך הגאולה. משם הגענו לאיסורים ומרקים שבגלל הפער המובנה בין האינסופיות האלוקית לבין העולם, יש פער מובנה שבו האדם מנסה לתפוס את האלוקות, יוצר סוג של הגשמה, סוג של ברמה גסה או דקה או עדינה, קליפות של עבודה זרה, ויש תהליך שלם שהוא בעצם איסורים ממרקים שכל עניינם הוא לזכך, כי כל תהליך המציאות היא מה שהרב אמר בתחילת פצימון אל חי, שמה שמניע את כל האנושות זה חיפוש אחרי אלוקים. זה המהלך שלנו עד כאן. עכשיו חנסים מתוך זה, בתוך האיסורים ממרקים, כחלק מתהליך האיסורים ממרקים, זה מלחמת האמונות ודעות. נאבקים עכשיו על אידאות, על תרבויות, על דעות. זה חלק מהאיסורים ממרקים. עכשיו, איך מנהלים את המלחמה הזאת? מבינים את המהלך של, של, של המערכה. בסדר? כן? אז אם כן, הפסקה הראשונה מאמרה, שיש, רואים עכשיו המון דעות זרות, הולכות לשוטפות, עבודות זרות, ושטף יחסות למחנה, לוקחות לבבות וכו' וכו'. ומי שרוצים להגן על זה, אנשים שבאים משלומי אמוני ישראל, אז צועקים, צועקים, מרים כל צווחה, ומנסים לגלות את הזיוף והשקר על ידי בירור גדרי היהדות. כלומר, זה כן, זה לא, זה בחוץ, זה לא שייך, וזה מסופק מאוד אם זה יצליחו לעצור את, מה שיחל להתפרץ כהר פרצים. כן, ברב חלה בסוגריים כמו שראינו, כל ההתפרצות האלה זה בן פרצי, זה כוחו של הערת משיח, שיוצאת בצורה מקולקלת וצריכים להשיב אותה לשורשה, כמובן זה גם שורש מה שהרב חוק אומר פה, אבל בכל מקרה ביטוי פה התחיל להתפרץ כהר פרצים. בייחוד טועים הם מבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות הידועות מצד נשמתה ותוכנה רוחני, אבל בי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה, היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות צפונות הם בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוקות המוחלטת. כל הגדרה הזאת לגבי קיצוץ בנטיעותיה ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. דומה הוא בזה איך ישראל הנושא יהדות בין העמים לאיך אדם בין כל הבריות. לבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית מוכנות על אדם להשכיל בשכל את השימוש של כל הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל. זה עושה את אדם לחטיבה העליונה בעולם. כן יש לעמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שהוא נמצא כישרון בישראל, אבל ישראל בתור התמצית של הרשות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, ומתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה, באחדות ניסה. הסבר רגע עד לכאן. הרב אומר שמנסים להגן על היהדות, אז מעבר להצביע בעצם על הבעיות שיש במחנה השני, מתחיל את איזשהו ויכוח של מה זה היהדות. ואז מנסים לבוא ולהגדיר מה זה עם ישראל, מה זה יהודי, מה זה יהדות, מה זה עם ישראל. ונסים להגדיר את זה על פי הגדרות שיכול להיות שהן אומר הפוך, יהיו טובות ללבושים, יהיו טובות למה שאנחנו רואים במוחש מצד ההיסטוריה שלה. אבל להגדיר את האומה, להגדיר את כלל ישראל, להגדיר את כנסת ישראל בהגדרות שהן הגדרות חלקיות, זה בסוף
יוצר כפירה באלוקות. זה לא להבין שהעם הזה הוא באמת, כמו שאנחנו יודעים, מדברים על זה בשיבה, זו החמות, בהחמות, ישראל, קודש הברוך הוא ראיתה בישראל חד, כשר דבד אחד. זאת אומרת, זה לבוא וממלא לטעות ולהבין מה זה העם הזה. העם הזה יש לו פלג עליון וגדול, הרבה מעבר לכל ההגדרות. לכן גם הניסיון להגדיר הגדרות, פן אם זה בא מהצד של אלו שכאילו כופרים או פורצים גדורים, זה יהדות, ואם זה מהצד השני של המגינים שאומרים, אבל זה יהדות, למרות שבעומק כנסל כוללת את הכל, כן? יש בשמונה קבצים קובץ א' פסקה כבב, קל לזכור את זה, א' הוויה, הרב כותב שמה, שמה בדיוק קשור לזה, אני פה את השמונה קבצים, אבל יש לך את זה, אתה יכול, תפתח עוד רגע, תקרא את זה, הרב קוק מדבר על זה, שכנסת ישראל היא לא יכולה, אנחנו לא יכולים להעלים עינינו, בשום זרם שקורה בעולם, כי כנסת ישראל נקראת הקלה, קלה כלולה שכוללת, יש לך אצלך? כוללת כל הגוונים, כן? היא כוללת כל הגוונים. הכל נמצא בתוכה. כן, בוא תקרא רגע את הפסקה, זו פסקה קצרה.
גם בעוד התחייה, כתוב שאי אפשר...
עוד התחייה כף א', כף כף א', מיד נזכיר את זה. כן, יש לך שם א' כבב? עוצריה, ספריה, כל מה שאתה מביא לנו כל ימיים לשבעה, כן?
איראניה.
אה, איך?
איראניה.
איראניה, או, זה הבא. טוב, בינתיים עד שתמצא את זה, יש גם באורות התחייה בפסקה כף וכף א', שם הרב מדבר על הנקודה בעצם של כנסת ישראל, של כלל ישראל, שם יש ביטוי, יש שם ביטוי בכף.
פסקה כבב?
כן, כף הוויה. יש ביטוי, אבל שייך, נקרא קשה את אורות התחייה כף, הרב כותב שם בעמוד ע' ד', בסוף פסקה כף, יש שם ביטוי, על הנושא זה לבוא והאם להפריד את האומה לחלקים. אז רב כותב שם בשורה הראשונה בעין דלת, כי כל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדיבה, אפילו כשלא באה לא תבוא לידי מעשה. כלומר, לבוא ולהפריד את עם ישראל לקבוצות, זה מחשבה של עבודה זרה. מחשבה של עבודה זרה. אחרי זה בכף א', כל חשק עבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק החידושים, התנצלות רוח הקודש בלב הסלים אשר השם קורא, כוונת תפילה ברוך של לבטה, כולל תודות הנשמות בשלמותם, וכולי וכולי, נפגמים על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל. פירוד בכללות כנסת ישראל, זה פוגע בכל אלימות תורה, השגה רוחנית, רוח הקודש, תפילה, כל מה שקיים, זה ברגע שפוגעים חלילה, כי שוב, לאור ההבנה שקודש הברוך הוא היית בישראל כשיר את הבדה אחד הוא, זה באמת פגיעה, זה באמת תפירה באלוקות. זה, 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 לכן כנסת ישראל, וזה מתחבר לפני שתקרא, אם תסתכלו רגע באורות ישראל, תפתרו גם באורות ישראל, אורות ישראל, פסקה פרק א', זה ההתחלה של אורות ישראל, כנסת ישראל היא, פעם בליה כזה, שיר כזה, כן? אתה, כן? כנסת ישראל היא, תמצית ההוויה, כן? בעולם הזה נשפט תמצית עוד באומה הישראלית ממש, כנסת זה מעבר למה שאתה רואה באומה הישראלית, תמצית ההוויה, בפסקה ב', אני רק קורא את הכותרות, כנסת ישראל היא הגילוי הוחני עליון שבהוויה האנושית, ג' אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותורים מוגבלים, כוללתי את הכל, הכל מוסד דקלות נפשה לאלוקים וכולי, שזה בדיוק הנקודה שעכשיו הרב אמר אצלנו, אל תגדיר.
מה זה אומר כוללתי את הכל?
או, אז עכשיו נחזור אלינו, אבל לפני שאני נלך לשאלה הזאת ונחזור אלינו, רק תיקנו את פסקה ו'. כן.
כל הזרמים המחניים השנים שבחללה של עולם האנושי נמצא שורש בכנסת ישראל, תוך שהיא במובן הרוחני המיוחד למסעות נפשם המתרוממות למרומי העושר הטהור, מרכז האנושיות, בגלל זה אי אפשר כלל שנעלים עין מכל זרם בבואנו לברר את הכוח הרוחני של כנסת ישראל הקלה דקלילה מכל גוונים.
כן, היא קלה, היא כלולה בכל הגוונים, אי אפשר להתעלם משום זרם. זה משפט חשוב, אל תתעלם משום זרם בעולם, לא שהוא נכון בקליפות שלו, בשור שוחני בגרעין אמת, כי תחפש איפה זה כולל בעם ישראל את הכל. היא צריכה לכלול את הכל, כן? בסדר? אז זה הנקודה שהרב אומר כאן, נחזור אלינו, מה ששאלת גם איראן, שהרב אמר לנו כאן בעמוד קופלמת בהתחלה, שברגע שעם ישראל דומה בעניין זה כמו האדם ביחס לבעלי החיים, מה המשל? שבעלי החיים, האריה יש לו כוח פיזי הרבה יותר מלאדם, ולצבי יש מהירות יותר מלאדם, ולפיל יש יציבות ומסיביות יותר מלאדם, והג'ירפה גבוהה והגמל הרבה יותר גבוהים מאדם, ויש שם יכולת גם לשתות לגמל מים ולהחזיק מעמד ציבולית יותר גדולה מאדם. כלומר, כל בעל חיים יש כישרון מסוים שהוא יותר מאדם. האדם, הכישרון שלו הוא לא כישרון פרטי, הוא לא באותה אולימפיאדה של חיות. בכל אולימפיאדת החיות הוא יפסיד. איפה הוא מנצח? הוא בליגה אחרת, הוא במישור אחר לגמרי, וזה בשכל שלו. שהוא בשכלו יודע לקחת את כל הכישרונות כולם ולתכלל אותם. ולכן, הוא יותר חזק מראה.
אז למה אומרים שלהיות ברווה זה גרוע?
להיות ברווה זה גרוע באומן
שהוא... שהוא רץ, שוחה ואף, אבל עושה את כולם גרוע.
אז אתה עכשיו יש לך קושי על ברווה, אז תחפש.
לא,
אז תעמיק, זה תעמיק זה... את מבטך ותגלה לא. מה הנקודה האלוקית של הברווה.
זה הביטוי ש... שכאילו... כן. במקום להיות טובים במשהו,
כאילו על הציון. אבל זה לא קושייה על הדברים פה, אתה שואל עכשיו קושייה על ברווז ביחס לחיות.
לא, אני לא יודע, הברווז זה כאילו, זה משל ידוע, שאומרים שכאילו, במקום להיות טוב במשהו, אז אנחנו קצת...
אז אני אומר, המשל הזה אומר שברווז זה דוגמה לא לחיה ממוקדת במשהו אחד. אז צריך להעמיק את המבט יותר ולראות בפרק שירה מה ברווז אומר ומה הנקודה של ברווז. כי ודאי שהוא לא רק לומר לא, אלא יש בו גם מקים. אבל כללות החיות, כל אחת ממנה יש לה כוח יותר מאשר בעצם שיש לאדם. גם ברווז מסוגל לשחות יותר טוב מאדם, נכון? בסדר? נכון? נראה לי, אני לא בקיא בברווזים, אבל נראה לי שבאגם,
נראה לי השאלה היא על ההכללה, כלומר, שזה ביטוי. ברווז יש את הכל?
כן, בסדר.
אז כאילו, אותו דבר אצל האדם.
בסדר, אז זה ביטוי טוב לשאול על ברווז, אבל העיקרון אותו עיקרון. העיקרון הוא שאדם שוחה יותר טוב, יותר טוב, מדג, כי הוא בנה צוללת. צולל יותר טוב מלוויתן, הוא שוחה יותר טוב מי, כי הוא יכול לבנות טורפדו, הוא יותר מהיר מהנשר ויותר גבוה מהנשר, כי הוא בונה מטוס F-35 או חללית, הוא יותר, כי אדם לוקח את שכלו, הוא מסוגל לתכלל, למה הצחקת אותך, זה לא נכון, ה-35?
אני פשוט בפרק שירה מול האווז.
אה, שייך, מול האווז או מול הברווז?
אין פה ברווז.
אין ברווז, אתה רואה? אז גילית שמה דבר קשירה. אז צריך למצוא מה כן יש בברווז, בסדר. אבל, אתה צריך, בלבי עסקות, זה נשמע. בקיצור, אז, כן, זה שאלה טובה למצוא מהעניין של הברווז, אבל העיקרון אותו עיקרון, הכוח של האדם, זה הכוח השכלי, לקחת כל כישרון, לתכלל את זה בשכלו, ולהפוך את זה למשהו כולל. זה בדיוק נקודה, שכנסת ישראל לוקחת את כל הגרעינים שיש בהוויה, את כל האידיאלים, את כל האמונות, את כל הדעות, את כל הכישרות, ולתכלל אותם למקום שדרך הרוחניות והמוסריות, הם כולם מגיעים לא רק לפרקטיקה יותר טובה, הם מגיעים למיצוי האמיתי שלהם. בסדר? וזה הכוח של כנסת ישראל. לכן לעשות להגדיר אותה איזה עם היא, ומה היא כן ומה היא לא, זה עצמו יוצר, שוב, את האיסורים הממרקים שהדברים לא מתבררים בצורה נכונה. אז לא רק ביחס לביאורים על האלוקות, זה גם ביחס לביאורים על מה זה עם ישראל. בסדר? זה עד כאן. ממשיכים הלאה, הסתכלות חודרת ביותר. צריכים אנו למאורעות האלו. הסתכלות כללית ומקפת, ומזה חודרת על פני פנימותם של כל המון הדעות ותכני הרעיונות האמונים שבעולם. עכשיו הרב מתחיל להסביר עיקרון, כלל. כל גילוי רוח כללי לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו. ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך אינו מוותר את זכותו לאחרים, לשתפם, אמו. הכלליות, הוודאות והייחוד, זה שלושת המילים המרכזיות לקטע, כל הקטע הבא. הכלליות, הוודאות והייחוד, תלויים הם זה בזה. למשל, עכשיו הרב הולך להתקים את הדוגמה הזאת. כלליות, ודאות וייחוד. למשל, שיטת התכונה, אסטרונומיה, הישנות, שהיו חזונות פרטיים מתפשטים רק על חוג גבול התכונה בלבד. היה ספק תמון בקרבם, עד שהמרגלה ובפומיים של התוכנים של האסטרונומים, שתארי התכונה והנחותיהם רק למצוא איזה הצעה לפתרון שינוי תנועות הרבים של הגרמים השמימים ושאפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחר. כלומר, בהתחלה הייתה תפיסה שטוב, זה מסביר חלק מהתופעות וזה חלק מהתופעות, ויש הרבה הסברים והרבה צדדים, כל אחד מסביר משהו אחר. ומיום שחוק כוח המושך, כוח המשיכה, החל לפתור את השאלות התכוניות, מתוך שהוא חזון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבותות הספק, ומזה בא גם ההבדל השני. שהתכונות הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה, מה שאין כאן התכונה החדשה, שמתוך תכונתה הכללית, הוודאית, קנאיתי, ואי אפשר שאומר אדם לפתור קצת מחזונות התכונה, על ידי כוח המושך, ושירתם באיזה פתרון אחר מתכונות הגלגליות, שעל פי עשת תכונה הישנות. כלומר, ברגע שהכוח המשירה, או חוקים אחרים באסטרונומיה ובפיזיקה, גילו מה שנותן לך מענה מקצה לקצה, אז אתה כבר לא יכול להישאר, או ניקח דוגמה נגיד ברפואה, שהרפואות אליל, זה קצת מפה, זה קצת מפה, זה קצת משם, שגילו משהו בתחום מסוים, במחלה מסוימת, זה הסיפור, זה האירוע, זה פותר את כל התחום הזה של המחלות, הפתרון הכללי הוא הפך להיות בעצם ודאי. הוא כבר לא מותן לתרופות אליל של קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה. הוא לא מוכן. הוא אומר, זה שטויות, זה אבלים, זה לא נכון. זה במקרה, ואת פה במקום אחר זה בכלל להרוג, כי זה פתרון שהוא לא הפתרון הכולל. בסדר? ממשיך הרב ואומר, כן בהופעות הרוח. הייתה האליליות סבלנית, וההכרה של האחדות קנאית, מתוך שהיא כללית, ולא פרטית. ודאית ולא מסופקת. הרי מיוחדת ולא משותפת. כלומר, כלליות, ודאיות וייחוד. שוב, אותה תפיסה רפואית או פיזיקלית שנתנה פתרון כולל, אז היא כבר ייחודית. היא לא בשיתוף. היא לא מוכנה להיות חלק מתמונה ויש תמונה אחרת. זה הנוסחה מקצה לקצה. זה הנוסחה, היא פותרת את התרגיל המתמטי מקצה לקצה. אין פה אקראיות בנסה פעם כך, פעם כך, אולי יצליח. ממילא זה איחוד ולא שיתוף, כלליות ולא המון המון חלקים לא כוללים, וממילא זה קנאי וזה לא סבלני. כי יש פה משהו אמיתי מוחלט, אין מה להתווכח אותו, נגמר הדיון. ברור הקשר בין שלושת החלקים הללו, בסדר? כן? הלאה. הרי מיוחד, אז שוב אני חוזר, כן בהופעות הרוח, הייתה אלילות סבלנית, לעומת ההכרה של האחדות שהיא קנאית, מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת, הרי מיוחדת ולא משותפת. כן, יש פה משהו שאני כבר אגיד בסוגיים, על פניו עבודה זרה הייתה מאוד ברברית ומאוד קנאית, כל קבוצה להילחם על הקבוצה שלה, דווקא לכל הרב קוק מציג תמיד שיטה שהיא מאוד סבלנית למקום של לאסוף כל הזמן גרעין האמת. פה לכל אנחנו שומעים בדיוק הפוך, שעבודה זרה היא בסוג של סבלנות, והאמונה היא מאוד מאוד ודאית. זה לא סותר. למה זה לא סותר? למה זה לא סותר? כי בעצם האליליות, אחד על השמש, אחד על הירח, אחד על הכוכבים, אחד על מזל מאדים, אחד על מזל תלה, נאבקים זה עם זה, הורגים זה את זה, מוכנים, אבל באיזשהו מקום מבינים שיש הרבה עבודות זרות. אז זה סוג שכל אחד עם העבוד הזור שלו.
זה הוכחה למה, זה לא אמת?
מה? זה לא אמת.
זה הוכחה למה, זה לא אמת.
מה? כן, כן, אבל זה לא רק מצד ההוכחה, אני תכוון להגיד, יש מצד אחד שכל קבוצה מנסה בצורה כוחנית לבלוע את הקבוצה האחרת, אבל אחרי הכל יודעים שיש בעולם הרבה עבודות זרות.
אנחנו רואים הרבה מקרים שעבודות זרה בשיתוף, כמה עבודות זרות, או גם את הקדוש ברוך הוא וגם עבודות זרה, כאילו זה לא סותר שכל כוח, אפשר לעבוד כל כוח בנפרד, וזה לא סותר אחד.
שזה קלקול כמובן, כן, זה המצא, בדיוק. עכשיו, לעומת זאת, האמונה היא ודאית, היא לא מוכנה לקבל עבודה זרה, היא לא מוכנה לקבל שקר, היא לא מוכנה להכין משהו לא נכון. אחרי זה אנחנו נראה שעבודת הסבלנות שלה זה להפסוף כל הזמן את כל החלקים כדי להגיע לאמת העליונה, בסדר? אבל היא לא מוכנה להתפשר על משהו חלקי. הלאה. הגעתי למשפט של הכלליות איננה סבלנית. יש לכם? הכלליות איננה סבלנית על פי הצורה החיצונית של הסבלנות. אבל בתוך, הנה המשפט, הכלליות איננה סבלנית על פי הצורה החיצונית של הסבלנות. אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות, זה מה שהסברתי עכשיו. הגרעין הפנימי, למה? הסבלנות החלשה, המחלשת את החיים, באה מתוך גילוי רוח פרטים שנם משוקים בתילה מלשון טל של הכלליות. והקנאות הממרת, סליחה, והכלליות, כלומר, הרב קוק קודם מסביר מה זה סבלנות שלילית ומה זה קנאות שלילית. סבלנות שלילית זה שבאמת, אתה לא באמת סבלנות במובן של אורך רוח עד שנאחד את הכל, אלא הפוך, אין מה לאחד. כל כוחות רבים ביניהם בעלמא דפירודא, ואז זה סוג מסוים של חייבת אין לחיות, או סוג מסוים של איזה כוח יתגבר על איזה כוח. גם הקנאות השלילית, השלילית, שזה לא הקנאות שעליה מדבר הרב קוק פה, שהקנאות שבאה עם הקנאות עם הוודאות, גם היא שלילית, מה קורה שם? הקנאות הממארת, מלשון כללה, באה מתוך גסות רוח. הביאה לחשוב את גילוי הרוח הפרטים שעומדים במעלת ההכללה העליונה. זה מה שהתכוונתי, שעבודה זרה שמישהו עבד את תל השמש, אמר, רק השמש צודק, אז הוא בפטריות שלו הזו חושב זה הכלל, ועכשיו הוא מנסה להרוג את כל העולם כדי להשליט על כולם את אל השמש. אבל בסופו של דבר, זה קנאות ממארת, זה לא קנאות שנובעת מאמת של ודאות. זה הפוך, זה איזשהו ניסיון להשליט תפיסה שהיא לא אמיתית, בכוחניות על תפיסות אחרות. כן, אז זה הסבלנות הלא טובה והקנאות הלא טובה. כן? אז שוב אני קורא, הקנאות הממארת באה מתוך גסות רוח המביאה לחשוב את גילוי הרוח פרטים שעומדים בעלות ההכללה העליונה, מפני שרק גילוי פרטים אינם יכולים לחיות את כל גווני הרוח שהוא צריך חוץ מחוגם, ובצרות אינם ביתר הגילויים שאינם יכולים לחללם, אינם כי ממעטים את ההתפשטות החיים וממעטים את דמות גילוי הרוח. אז קנאים להמעיט את החיים. זה לא העבודה של עם ישראל לאסוף את כל כוחות החיים. לא, אז נחסל את האל השני, את העם השני, את הכוח השני. אבל בסוף כל הקנאות הממרת הזאת היא עצמה נובעת מסבלנות אדישה שלא מחפשת לאסוף את הדברים נכון. אבל ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחבה בוודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד. הבית הקנאות המשובחת המולידה את גאונות הרוח, המסירה מדרכה כל אפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף, השם בדד ינחנו, ואין עם מועל נחר. ומתוך שהיא כללית, מפני שבתוכה כלול הכל, אינה יכולה על פי טבעה להוציא כל דבר משלטונה והכללתה, ולכל היא נותנת מקום. אבל בזה רק מרבה את הופעות ההוראה בתוך כל סגנוני החיים וגילוי הרוח, וחפץ הסבלנות היסודי שלה הוא ליתן מקום לכל נטייה של אור של חיים של הופעה רוחנית. מה עשה פה הרב קוק? אמר לך, הוודאות הקנאית הזאת היא הסבלנות היותר עליונה לראות מה המקום של כל דבר, אבל בתוך שיטה כוללת אחדותית ולא באלמא דפירודה של שיתוף של הרבה כוחות שכל הזמן רבים ביניהם. לכן בעומק, הקנאות הגדולה הזאת שורה לסבלנות הכי עליונה, והפוך על הפוך, האליליות, או כל בחינה של אליליות, היא סבלנית באומן של שיתוף, והיא קנאית לאכול את כולם ולאחוז מהעוגה כמה שיותר, בקנאות ממרת שלא מרחיבה את תחומי החיים, אלא מנסה למעט פשוט את המקום של אחרים.
אבל
למה
זה
הגרעין הפנימי
של יסוד הסבלנות?
זה הגרעין הפנימי של יסוד הסבלנות, כי הסבלנות בצורתה החיצונית היא לא ככה. כי כשאתה רואה אדם שיש לו ודאות שיש אמת, הוא רופא, וברור לו שכל רופא האליל בכפר מדברים שטויות, והתרופות שאומרים 20% מצילות חיים, 50% הורגות חולים, ו-30% לא עושות כלום. והוא יודע שהם הורגים חולים, וזה שטויות. אז עכשיו כלפי חוץ, הוא יוצא עליהם, והוא מתווכח איתם, והוא לא מוכן לקבל כלום מהם. אז מה אתה רואה, אדם סבלן או אדם קנאי? קנאי. אבל בעומק הקנאות שלו, נמצאת סבלנות עמוקה, שבגלל שהוא מצא יסוד יותר מקיף ברפואה, כל מה שכן הצטרף הוא ממצא משהו נוסף שמסביר עוד משהו ברפואה, מצטרף לכללות החוקים של הרפואה, הוא יאסוף אותו. בזמן שהרופא האליל נגיד שאני רופא לסוג א' ואני רופא לסוג ב', כל אחד הביא כמה פרוטונות, יכול להיות שכדי לבסס את מעמדם, הוא ניסה להגיד שזה לא טוב, הוא ניסה להגיד שזה לא טוב, הם לא באמת פנויים בלאסוף לשיטה אחדותית את הנקודה שיש בכל אחד. אז אין פה באמת סבלנות פנימית. עכשיו כלפי חוץ, לחוד שהפוך, אתה תראו אותם, הם כלפי חוץ יראו בשלב מסוים, הפוך, סבלנים יותר. והוא, הרופא האמיתי, הוא קנאי. אבל בעומק, שיטתו הרפואית מהי, איסוף כל מה שמסתדר עם שיטה מקצה לקצה רפואית. זה הסבלנות הפנימית. למה שאתה כלפי חוץ, הוא יגיד לך שטויות ובלים, מה שאמרו לך? אל תיקח את התרופה שלהם, היא תהרוג אותך. איפה הסבלנות? לא, זה הרוג אותך. בסדר? מבין? אוקיי. הגענו למשפט של יודעת, נכון? כן, עמוד קופלה מדלף. יודעתי זו אותה אמונה של עם ישראל, אותה אמונה אלוקית, כי בכל יש ניצוץ אור. בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות אנושית, תיקון אורך והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור של על השם בדרגות שונות, כשם שכוח הצומח, שכוח הצומח אחד, הוא מתגלה בארז אשר בלבנון ובאזוב אשר בקיר. ושבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, או בשני בצורה ענייה ומעוטה. כן, הניצוץ האלוהי בא בגבורה שבדתות ואמונות באופן עשיר, ובדרך רוממה, ובירודה שבהם באופן מטושטש, בעוני ובשפלות. הרשות והבערות האנושית היוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית, השופט אל הטוב אל האמת, אל האושר רוחני מעמקי מובנו. אבל גם במעמקי הקליפות יותר גסות, גנוז וחבוי אותו ניצוץ הטוב, אור השם, אור האורים, שאפשרנו לבטוב ואינו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. והעולם הולך ומתבשם. הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה, ההיגיון הבריא והניסות הרבים מפנים את הדרך מהמכשלות, הטעויות הולכות ומתמעטות וסיבוכי הדמיון הגס הולכו ומתפרקים, נשאר בחובו בעצם תוקפו עוז הרוח הפנימי הדוחף את ניצוצי הטוב להיגלות. בניצוצי הטוב שהם זכי אור אמת, מזוהר אור אלוהים אמת, מתחילים לתרות מתוך הגוי, מתוך הגווי, סליחה, ארצות מאפיליות, על כן מתחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כל האמונות השונות, שכולם נובעות ממעיין החי היחיד שקרוב ושורש תמיד אור ישראל, האמונה התורה עומדת על בסיס היחידי שמעמידה לעד ושלעד לא ימעד. אומר רב, עכשיו תסתכל, כמו שאתה רואה שיש כוח צומח, ואתה רואה ש זה מדהים שאותו כוח צומח, כל פרח צבע אחר, צורה אחרת, כן? כוח החי, ואת רואה בעלי חיים, עם... בסוף זה כוח חיים שיש לו גילויים שונים, עם קישורים שונים. ככה צריך להבין שגם באומות, כאומות, וגם בדורות שונים, באקלימים שונים, בתקופות שונות בהיסטוריה, יש שינויים של הגילוי כוח החי שבאומות. וכמו שבבעלי החיים או בצמחים, לפעמים זה מופיע בצורות אחרות, ככה גם באומות יש כוחות שמופיעים בצורות, אבל בסוף יש אותו כוח אלוקי שמופיע לפעמים יותר באושר, יותר בוני, אבל הוא קיים בכל מקום. לא רק בכמות, אלא כמו שבצמחים או בבעלי החיים זה גם בצורות שונות, קישורים שונים. ובסוף זה מרתק לחקור את כל כוח החיים, את כל כוח הצומח ואת כל ההתפרטויות שלו, אותו דבר. הכל גנוז באור ישראל שצריך לאסוף את כל כוחות האלוקיות, הגרעינים האלוקים שבצורים בכל כל האנושיות שכולה. וממילא הדבר הזה הוא זה שבסוף מאפשר לתפיסה כוללת של האנושות, כלומר זה בסוף יהיה התיקון האוניברסלי. זה בתפילה לכל העמים. שבעצם העולם יהיה לו גם מבחינת אמונה, לא אין עם ישראל בתורה שלהם, הם לבדם כאומה. לא, מתוך התורה של ישראל יואר לכל אומה ואומה איפה הצורה, האופי, הסגנון, הטבע של האור האלוהי בסגנון שלה. מעבר לשם יצרו בנוח, גם בזהויות שלה, במעשים שלה, במנהגים שלה. לכן הרב אומר בהרבה מקומות, לאחד מהם, למשל, זה במידות הראייה בפרק אהבה, בערך אהבה, אבל בהרבה מקומות, שראש המשיח בן דוד, זה להיות בקי בתכונות העמים, בלשונות שלהם, בתרבויות שלהם, במנהגים שלהם, לדעת, להתאים לכל אחד את, את הנקודה ואת המיוחדת שלהם. כן, זה רק מראה כמה אנחנו עוד לא בראש המשיח, להיות בקי בכל תרבות, בכל עם, מה הנקודה שלה, ואיך כל זה מחובר לאור האלוקי הכלול. שזה מה שעם ישראל אמור להביא לעולם, עם ישראל זה עם המונותואיסטי, עם של אחדות האלוקות, איחוד השם. שמע ישראל השם הכל השם אחד. ובעצם החידוש של עם ישראל זה לא רק לעקור את העבודה הזרה, אלא כמו שהאסטרונומיה או הפיזיקה או רפואה או כל תחום הביאו שיטה שפטרה מקצה לקצה סוגיות ואז נגמרו רופאי האליל, אז לא רק שהסרנו את רופאי האליל, כי הבאנו הסבר הרבה יותר עמוק, לכל מה שקורה במציאות, מאשר כל מיני תפיסות עליות של אש, מים, שמש, ירח, מזלות, הבנו משהו מופשט, אינסופי אלוקי, שכולל את כל כוחות החיים. כשזה יגיע לשלבים יותר מתקדמים של החידוש של עם ישראל, כל האומות ידעו למצוא את עצמם בתוך הדבר הזה. ואז, ממילא, הדבר הזה מאפשר מציאות שהיא ודאות, כלליות, איחוד, שהיא עומק הסבלנות האמיתי של לאסוף את כל הדברים בדרך. זה בעצם המהלך. אותם איסורים ממרקים, זה בעצם המהלך של האלוקי, שלאט לאט הולך באורם של ישראל, לבוא ולהצליח להיות כלי עצום, קודש ברוך הוא ראה את המסל אחד הוא, להופיע את כל זה לתוך המציאות, האנושיות, ואז הדברים בעצם מתחברים בצורה ששלמה, זה גאולה, זה התיקון. כן, בסדר? ברור אגב שכל המהלך הזה פה, זה ממש פסקת האמת לשלומיה. זה... הרב מסביר לך, זה רונים, כל הפער, אלוקות, אל המציאות, אי אפשר עכשיו לגשר על הפער, אז יש משברים, יש מות של המתור, צריך מזה נכנס להלכה, זה רונים, מעשה יצירה, יש סורים מרקים, עכשיו אם כן, מה העבודה האלוקית על כל פניין המציאות? זה עבודת, המהות הזה של הסבלנות ושל הקנאות, זה הבירור של האמת השלמה. בסדר? זה הנקודה. הלאה. לכן תחת לדחות את כל תוכן הרגע המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושבעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי תהום, מקום שלטון החושך הממית הנשמה בעוצר גבורתו, מה שבאמת לא הצלח בידו, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכללות והנצחיות, שיש באורם של ישראל, לברך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם, בעולם אחר, הרי הוא נובע מקור המתחבר אליו בחיבור טבעי, אז מכל ניצוצות המתגלים מחדש, התווסף אור וחיים לשמת האומה הכבירה בעוז רוחה, וכוח אלוהים שבה. ולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונערו ולא ילכו לראות בשדה אחר, גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שאך שמה הוא מקומו. ועתידה הסבלנות להתפשט, עד שאוכל רוח אדם בכלל למצוא את הניצוץ התמיר בכולן, מלא יזרק כל השיג הלאה, והסירות דמה מפיו שקוצה בין שיניו, נשאר גם הוא לאלוהים. כלומר, זה הפסוק, הסירות היא דמה מפיו, שקוצה מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. שיקוצם בין שיניו, כן, שינים גם זה גרעין האמת, נוציא את כל השיקוצים, איש רק הטוב לאלוהינו, יצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תפוך על העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, הגו סיגים מכסף, ויצא לצורף כלי. כן, זה ברור, זה, כלומר, זה המגמה, המגמה היא לסוף את כל כוחות החיים, למקום של האמת הכוללת, השלום והאמת, ממש זה הבירור. אני אומר שהיום יש אמירה שצריך לתבון להם, כי נראה לידי אנשים גדולים מאוד, כן, אבל יש שם קו שלם בתוך הרבנים של הציונות הדתית, שאומר בעצם, כל זה נכון, עד ה... יש שומת הפוסט-מודרניזם, יש שומת הפרוגרס, פרוגרס המחיקת זהויות, ושם כבר זה... זה לא. אני לא מצליח לדעת. הרב פה אומר, דבר עקרוני, לא על דור מסוים, לא על מאמר הדור, יש פה מהלך כולל על כל ההיסטוריה כולה. יש פה את הציר של עם ישראל, ראינו את הפסקה בקוו, שאי אפשר להתעלם משום זרם. יכול להיות שיש דעה שמביאים בעולם תפיסה שהיא לא יושבת על גרעין אמת, אבל היא תשב על גרעין אמת אחר, כן? היא לא תשב מצד עצמה, כמו למשל שהתורה אומרת, אין משהו אמיתי בלהיות להט"ב. אבל זה יושב על שוויון, זה יושב על סובלנות, זה יושב על חופש, זה יושב על זכות האדם. אז יושבת על גרעין אחר, אז משהו, אז רוכב על גרעין אמת אחר, אבל בסוף בסוף יש פה משהו, צריך לחפש ולבור איפה הגרעין אמת. עכשיו אומרים, רגע לא, הכל זה פרוגרס, הכל זה בעצם רק למחיקת זהויות ואין פה כלום. אז אנחנו חוזרים שכל העבודה הנפשית היא, אני חוזר לפסקה הראשונה מה שהרב אמר, שהמגינים על הדעות של היהדות מרמים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם עדי ברור גדרי היהדות, אבל הדבר מסופק עם עוד סגרון זה אלה באדם לשיב אחורת מה שחיית פרץ כרב פרצים. ואז במקום דיון מה יש ומה הבירור, ומה צריך להרחיב במקום מוהלך, הסבלנות האמיתית שכוללת את הכל, אין ממשק, מה שזה רק רע, מה שזה רק העדר, אין שם כלום. ואז ממילא כבר לא, אין דיון אמיתי, לא עם הפרוגרס, הפרוגרס זה מחיקת זויות, זה לא צריך את הפרוגרס, אבל ברגע שכל מה שהיום הוא לא מסורתי דתי, הוא נחשב מיד, כאילו אין דיון איתו, אין דיון הכוונה, אין דיון רוחני בבית מדרש, אין בירור פנימי, מה הנקודה, מה הוויכוח, מה היסוד, מה הנקודה. אז זה לא ויכוח עכשיו על באמת מעמד האישה בגיוס בנות והנקודות של חופש וליברליות, זה כבר מחיקת זויות, אז כאילו אין דיון. רגע, אז לצורך הדוגמה, יכול להיות שאנשים מהקיבוץ במחנות אוהלים, הם בכלל נגד פרוגרס ונגד פוסט-מודרניזם, ואני מניח שהם בעד גיוס בנות לבאר שבע. לא חייב קשור אחד לשני, כן? ואני אומר את זה בהקשר ש... אז חלק מהאמירה היא כאילו, מאמר הדור, הוא לא בדיוק לדורנו, הדור השתנה, זה לא הדור של הרב קוק, שבמילה אחרות סוגרים להם את הרב קוק, כאילו, אז זה כבר לא רלוונטי הרב קוק בניתוח המציאות. והנה הפסקה הזאת, היא מדברת על לא דור בכלל, לא תהליך שיבת ציון בכלל, הרב קוק מדבר כאן על משהו יסודי ועקרוני בכל מהלך ההיסטוריה, תפקידו המהותי של עם ישראל, איך ניגשים ואיך פועלים. זה העבודה. וזה עבודת האיחוד, שבאמת אין שום דבר, היה פה גם ביטוי, היה פה גם ביטוי של ניתן מקום לכל נטייה של אור של חיים של הופעה רכונית, ולכל היא נותנת מקום. זה לא לתת מקום לרצח, זה לא לתת מקום לעבודה זרה, זה לא לתת מקום לגילוי הרויות, זה לתת מקום, זה הנקודה הפנימית שנמצאת בכל שיטה איפה יש לה את מקומה. ולכן, אני לא יודעתי, אבל זה לא נכון, זה לא הגישה, וצריך לדעת שאנחנו ניגשים במבט הזה של הרב, ועושים את עבודת האמת שלו מאבו, בכל חלק בעם ישראל, בכל ויכוח שקיים, יכול להיות שיש תופעות ספציפיות שהם עצמם מצד עצמם, לא בעלי גרעין אמת, אבל אז נחפש על מה הם רוכבים. ואם גם שם זה לא אמת, נחפש עוד עומק על מה זה רוכב. תמיד נחפש את הגרעין הפנימי, נעדוף את הקליפות, אבל את השיקוצים, אבל נחפש את השינים, את אותה נקודה, ואז העבודה היא, ונשאר גם מול אלוהים. נשאר, כי היה קיים שם משהו, נשאר גם מול אלוהים. כי זו הנקודה שבסוף היא קשורה לכל המארג הכולל הזה. בסדר?
כמה המקום של הבירור ושל הגילוי של הניצוץ האמיתי הוא שייך לכולם, או שהוא דווקא שייך יותר לגדולים או לרבנים?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, טובה וחשובה. באמת, גם זה חלק גדול מהבירור. ללא ספק, עיקר הבירור הראשוני והיסודי בדברים האלה הוא שייך לבתי המדרש, ובתוך בתי המדרש יש מדרגות, בין תלמיד לבין גיל יותר מבוגר, לבין רבנים, לבין גדולי הדור, יש בזה מדרגות. אבל, כי זה ברור שמדובר פה על תהליך שהוא בירור פנימי, בסדר? אבל, לא נכון, אני חושב, לומר, שלכן זה שוב איזשהו סיירת, לא סיירת, איזשהו קור גרעיני סודי בדימונה, ואף אחד לא יודע מזה, ולמה? כי אתה מתמודד יום יום עם התופעות של זה. בגיוס בנות לשריון, בכל סוגיה שלא תרצה, לא משנה מה תיקח, בגוש קטיף וברפורמה, בכל סוגיה שלא תפגוש, אתה תפגוש את המציאות שהעסק הזה הוא בפיש. והיכולת שהעסק הזה ילך למקום הנכון, דורש אם אתה תמיד תשאיר את ההמון, שהוא לא מחובר לתהליך הבירור הזה, תשאיר את ספר אורות רק לגדולי דור, ולא תיצור שגם בחורים בישיבות, שהם עצמם עדיין לא כל ההמון, הם עצמם סוג של אליטה מסוימת. אבל אם לא נתחיל ברמות שונות, בדברים גם יותר ברורים, יש דברים שיותר קשה לעשות אותם, יש דברים שהרב ציודה בא ואמר, צבא זה מצווה, זה דבר גדול, זה יהושע בן נון, זה דוד המלך, זה אברהם אבינו, זה משה רבנו, ובואו ניצור כלים אמיתיים חזרה לצבא, ולא לכולם ברור שתורה וצבא לא אמור לסתור בכל מי שגדל. אז זה רק ביורים ליחידי סגולה, או שהוא הלביא סוגיה שגם יותר קל להבין אותה, ויותר אתה במציאות מתבקשת, ולקח הרבה זמן לבנות אותה ביישום שלה, הרבה הרבה מאוד תופעות של נפילות בהתחלה, אבל ברגע זה הפך להיות פתאום, התהליך הזה הוא יושם, יצרת מצב שתורה עם שירות לצבא היא תפיסה שלמה שהיא לא דרדלה, היא לא מסכנה, היא לא מתביישת, היא לא מתפשרת על עולם דתי והיא חזקה. עשית את התהליך הזה בהמון. לפני כן הוא קרה אצל בודדים, ואחרי זה הוא הפך להיות בישיבות, ולקח זמן עד שהוא נחל והוא נחח, אבל בסוף הוא שינה מציאות. בסדר? זה התהליך. לכן, להגיד שעכשיו כל, לא יודע, הבחור בשיעור צעיר, או כל, או כל, או כל, או כל חניך בתנועת נוער, ילמד את, 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 למלחמת המנות ודעות, וידע מה עושים את זה עכשיו, זה לא רלוונטי. מצד שלי להגיד, טוב, ספר אורות זה משהו סודי וזה, ובסתרי המדרגה בודדים נספים בסתר משך, תדע, לא מורידים את החולצה מבחוץ שיש להם עם בקסבני, ואז מתחת יש חולצה כזאת לבנה של, זה מה שבזמני, ואתה תקריא בכלל את המושג הזה, בקסבני, זה הפעם. יש, קיים עדיין? יש את ילד, לא יודע, פה ושם. אבל מתחת יש בגדי בני ישיבות, ואז מוצאים את הספר אורות, שכן, שכן לומדים בסתר, ואף אחד לא יודע מזה בעולם. אף הוא כתב את זה, יש את הפסקה מפורסמת שהשיר, שהוא כתב שדבריי יהיו במאמרים, בכל קרת נבזרים, את זה הוא כתב על רש מילין. על רש מילין, שזה סתרי תורה. על רש מילין הוא כתב את זה. הרב רצה שהדברים האלה יצאו וישפיעו. כמובן שהרב סודה אמר בוא נשים פרקסים, כדי שבעצם יהיה תהליך שבונים את זה נכון. לכן אני מבין את הקולות של הרבנים בציונות הדתית שאומרים, רגע, רגע, זה לא כל אחד, אני לפחות מפרש אותם, שזו אמירה נכונה כשהיא באה כברקס לתהליך שצריך לקרות. וזה ברקס חשוב, זה התחילו לרחימו, זה העירה לאהבה, זה הכלים הנכונים, כי אם נתחיל לפזר דברים בצורות שאנשים מבינים אותם, זה שהתחיל ולא רוצה. אבל אם נגיד שעכשיו לכן נסגור את הכל באחורי כל מנעול ובריח, זה לא, זה, אז אנחנו משאירים את המציאות למציאות שהיא, מציאות שהיא בעצם כל הזמן נפגשת, זה לא בקהילה, בכפר, בגלות, זה כל הזמן בממשק, ואז אתה מקבל את כל הדינים של המציאות. והרב דיבר בפירוש על שינוי של המציאות, תהליך שנכנס לתוך האומה עצמה, לא רק בסתרי המדרגה באופן סגולי, על ידי כמה ייחודים שעשו צדיקים גדולי עולם, זה היה אולי הכי משפיע במציאות. אבל זה היה, זה קריאה שלמה לבוא ולפעול. האם על פסקות ברב שהם באמת רק לגדולי עולם? ודאי שכן. אבל, אני אתן לך רק ראייה אחת, יש בניצני הארץ י' איגרת שהרב טאו שליטה פרסם בעבר שהרב קוק הוא יבצע כאילו לפרסום. באיגרת הזאת הרב קוק קונה תשובה לרבי דוד, דוד נדמה לי, אחלה דוד נדמה לי, או לא זוכר למי, ששאל אותו למה כתבת באורות מ"ג שהנפש של פושעי ישראל יותר מתוקנת בין הנפש של שלומי אמוני ישראל והרוח של שלומי אמוני ישראל יותר, א' מה המקור שלך, ב' איך אתה אומר דברים כאלה? הרב כותב לו שהמקור הוא כך וכך בפנימיות, ואז הוא כותב לו ככה, חשוב מאוד לפרסם את הדברים האלה בהמון. אז הוא אומר ככה, א', יכול להיות שיש מי שזה קרב אותו. אני אשמע, זה מישהו כזה חילוני, תגיד מה, אני גם חלק מהתמונה, יש לי דברים שאני יותר טוב, זה קרב אותו. עכשיו, מה שהרב עושה שם? הוא אומר כאילו, אלה יותר טובים בנפש, אלה יותר טובים ברוח. וברי נשמתה יחברו את שניהם, ויעוריו ויראו את הטוב, כאילו, מה הסברה בלי מילים? אתה יותר טוב בזה, הוא יותר טוב בזה, שניכם בונים את האומה. מה שלא בונים את האומה? הוא יראה שמיים, הוא לא, מה האירוע בכלל? אז זה ממש שתי סיבות. ממש, כדאי לראות את האיגרת הזאת בפנים, זה פשוט מדהים. הרב אומר שמה, א', זה יביא להרבה מאוד, זה יכול להביא לקרב מישהו. וב', זה יכול לגרום לאנשים משלומי אמוני ישראל להתחזק באהבת ישראל. מה הרב קוק, על שלושה חילונים שיקראו את זה, והתלהבו מזה, ועל אלה שיעבו אהבת ישראל, אתה יודע, זו סכנה חינוכית יצרת פה? מה זה, זה משוגע לגב, זה מסוגע, אתה כאילו, מה, זה פרק את כל עמות הזיפים? לא, פרסם את זה. זה הוכחה נהדרת למה שאני אומר. ויש לי, אספתי בכל הרב, יש לי מערכה שלמה, אספתי בכל הרב, חקרתי את זה. האם הרב רק יחידי סגולה, או זה לפתח להמון. כשיש בפירוש פסקות שזה ברור שזה מדובר שם על סתרי תורה, אבל נדבר עכשיו על אורות, לצורך הדומה. ואני חושב שהתשובה הנכונה היא, שזה בפירוש הרב רצה שיצא החוצה, אבל זה צריך להיות בהדרגה ובכלים נכונים. אחרת הדברים לא יבנו בכלל. בסדר? ואולי גם חלק מזה שבין אם זה הרב התכוון לזה, או בין אם זה רק בהשגחה פרטית ככה, בלי קבלת הרב, שפה שאנחנו כל כך קשה, כל כך חסומה, שהיא עצמה סינון מסוים כדי להצליח לבוא ולהבין את הדברים. בסדר? אבל זו הייתה שאלה מאוד חשובה ומאוד יסודית. עד כאן להיום, יישר כוח, שבת שלום.